ההיסטוריה של סכסוך הזהויות. דמוקרטיית הרוב הקובע עיצבה את ההיסטוריה של יחסי הזהויות החברתיות בישראל כמערכת כוחנית ואלימה. שיטה זו הפכה למנוע שהזין את הסכסוך ההיסטורי בין זהויות יהודיות שונות בישראל. סכסוך זה עבר גלגולים שונים לאורך שנות קיומה של המדינה, ואנחנו נציג אותם עכשיו. תקופת ההגמוניה והדיכוי. דמוקרטיית הרוב הקובע הייתה המכשיר העיקרי של השליטה המוחלטת של תנועת הפועלים בפרויקט בינוי האומה והקמת המדינה. הרשת המוסדית של תנועת הפועלים הצליחה להיות הכוח המוביל את הפרויקט של בינוי האומה בזכות מערכת יחסי תלות והדרה שיצרה בינה לבין רשתות הזהות האירופאיות האחרות. עם הקמת המדינה נבחר עיקרון הממלכתיות כפתרון פוליטי לניהול המתח בין רשתות הזהות המוסדיות של תקופת היישוב. עיקרון זה התבסס על יצירת רשת מוסדית, מדינתית, לכאורה ניטרלית, שמנוהלת לפי כללים בירוקרטיים, אוניברסליים, ושאמורה לשרת את כל האזרחים באופן שווה, ללא זיקה לזהות פרטיקולרית. בפועל, הרשת הפועלית לשעבר הפכה לזהות הדומיננטית של המדינה עצמה. במבנה הזה נזרה גם זרע החורבן של ההגמוניה של תנועת הפועלים. זרע החורבן זה הדיכוי היסודי של עולי ארצות ערב. עולי ארצות ערב לא נקלטו על בסיס הרשתות המוסדיות המקוריות שלהם, כפי שקרה עם הזהויות האשכנזיות. במקום זאת, המדינה פרקה בכוונה תחילה את רשתות הזהות המקוריות שלהם. יוצאי ארצות ערב פוצלו בין רשתות הזהות האשכנזיות, שם חוו הדרה מובהקת בשל היעדר ההון התרבותי, שיאפשר להתקדם ולרכוש מעמד בתוך רשתות הזהות האלה. קבוצה גדולה עוד יותר של יוצאי ארצות ערב לא השתלבה ברשתות האשכנזיות כלל, אלא המדינה יצרה עבורם רשת מוסדית משלהם, חלשה וירודה בשיקונים, במעברות, עיירות הפיתוח, במטבחים, עמדות השינגימל והסדנאות בצבא, בשוליים הנמוכים של שוק העבודה, בהסללה לחינוך מקצועי, בתלות מוחלטת, בממסד הקולט ובדמויות הסמכות המסורתיות שהופשטו מכוחם התרבותי וצומצמו לבתי כנסת עלובים ומתאים לנפול. תקופת הכיתוב, ההדרה הגדולה של יוצאי ארצות ערב בתוך כל אחת מרשתות הזהות האירופאיות המבוססות אליהם התפצלו, ביחד עם הזעם וההתנגדות שליוו את כל תקופת בינוי הרשתות המוחלשות, הביאה לתזוזה טקטונית במערך הזהויות ויחסים ביניהם במהלך שנות ה-70. ההגמוניה הפוליטית של הזהות החברתית שהייתה משוקעת בזהות תנועת הפועלים ואחר כך בזהות הממסד המדינתי, עבדה לבלי שוב. בתקופה הפוסט-הגמונית, שמתחילה לאחר מלחמת יום הכיפורים והמהפך הפוליטי בסוף שנות ה-70, הפכו יחסי התלות הדרה בין הזהויות ליחסי קונפליקט מובהקים. רשת הזהות הגדולה והמודרת של יוצאי ארצות ערב, נכנה זהות זו הימם, ימנים, מזרחים, מאמינים, חברה לרשתות המיעוט אשכנזיות, רוויזיוניסטים, ציונות דתית וחרדים אשכנזים. הכוח הפוליטי הגדול של זהות הימם הדביק את זהויות האשכנזיות ביחד, והפך אותן מאוסף של זהויות מיעוט התלויות בממסד לגוש זהויות מגובש ושואף לשלטון. הגוש החדש הפך את המערכת הפוליטית ממערכת הגמונית למערכת מקוטבת. חשוב להדגיש, רשתות מיעוט אשכנזיות אלה לא היו מצליחות להשיג כוח פוליטי משמעותי ללא התמיכה של זהות הימם. מעברם של אנשי זהות הימם לתמיכה במפלגות הליכוד ואחר כך שס יצרה גוש זהויות בעל רוב פוליטי כמעט קבוע. בתקופת הכיתוב הפכה הדמוקרטיה, מבוססת על עיקרון הרוב קובע, לזירה של ניסיונות אונס פוליטי בין שני גושי הזהות העיקריים. שני גושים שהיו גדולים, מקוטבים ועוינים זה לזה. ניסיונות האונס הפוליטיים התבטאו באירועים כמו מלחמת לבנון הראשונה, שבה הזהות שהייתה תנועת הפועלים ואחר כך המדינה ועכשיו הפכה למחנה השלום, נאלצה לשלוח את בניה למלחמה שבה לא האמינה. תנועת ההתנחלות כפתה את המשך הכיבוש של מחנה השלום, והנציחה את הכיבוש. מנגד, הסכמי אוסלו וההתנתקות כמעט המיתו חורבן על מפעלי הזהות של הציונות הדתית והימין הרוויזיוניסטי, והם פעלו נמרצות כדי לסכל אותם. אירועים אלה ממחישים כיצד עיקרון הרוב המכריע הפך למשחק סכום אפס בין שני הגושים. כל צד פועל לגייס רוב, לא כדי לקבל החלטות משותפות ולקדם מטרות לאומיות וחברתיות, אלא כדי להיות בשלטון ולהכריע את מפעל הזהות של הצד השני ולכפות עליו את דרכו. זהו מצב שבו האינטרסים המובהקים של כל גוש זהות נמצאים בסתירה עמוקה לאלו של הגוש האחר, והצלחתו של צד אחד מתבטאת בהכרח בפגיעה במפעל הזהות של הצד השני. מדובר כאן בפוליטיקה של הכרעה ולא בפוליטיקה של שיתוף פעולה. תקופת ההיפרפוליטיקה. בעשור השני של המאה הנוכחית, עם מותו הסופי של שיח השלום ובחסות ההגירה הגדולה למרחבי הסייבר, עיקרון הרוב המכריע מארגן מערכת של היפרפוליטיקה. בניגוד לפוליטיקת האונס שעסקה בסוגיות אמיתיות וגורליות כמו עתיד הסכסוך, הרי שההיפרפוליטיקה מתקיימת במחוזות ההדמיה והדמיון, במנותק מבעיות אמיתיות של אנשים אמיתיים בחברה אמיתית. היא בוודאי אינה מתיימרת לפתור אותם. במערכת ההיפרפוליטית, הזויות סגורות, בבועות, נרטיביות מבודדות ומנותקות זו מזו, הנחוות על ידם כמציאות. בבועות הנרטיביות האלה מסופרים סיפורים מדומיינים, אודות אויבי זהות דמונים, השואפים להחריב ולהרוס את מפעלי הזהות שלנו. אנשי הזהויות מגויסים לפעולה פוליטית, דמיונית, המתקיימת במרחבים וירטואליים מול אויבים דיגיטליים. התקשורת משקפת את הפוליטיקה כתוכנית ריאליטי מתמשכת שבה מזדהים הצופים עם האופי, עם התכונות ועם הכוונות של דמויות צבעוניות במלחמתם ובמאבקם על מנת להשיג רוב שיכריע את הדמויות הצבעוניות האחרות. מתחילת העשור השני, עיקרון הרוב הקובע הופך למלחמת הזיות בין שני יצורים דמיוניים, מיובאים ממרחבי הסייבר האמריקאי, שמרנים ופרוגרסיביים, שמעולם לא פסו על אדמת ארץ הקודש, ולעיסוק אובססיבי בדמות וירטואלית אחת, שאיש אינו מכיר, ואיש מעולם לא פגש מעבר למסך, אבל היא מעוררת הזדהות אינסופית, וגם שנאה פולחנית, שלא תלויים בכלל במעשים שהיא עושה, בעולם המדיני והחברתי המציאותי, בין השאר כי מעולם לא עשתה בו שום דבר. תקופת מלחמת הזהויות. בשיא עידן ההיפרפוליטיקה, גוש זהויות הימין נערך לממש את עיקרון הרוב הקובע כדי להכריע סופית את הזהות הגדולה שאיבדה כבר את דרכה. זהות זו שהחלה כתנועת הפועלים, עוצבה מחדש כזהות בוני המדינה ואחר כך כמחנה השלום, ובשנות ה-2000 הפכה לכזו ללא שם, דרך או כיוון ברור. ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בסתיו 2022, סימנו נקודת מפנה דרמטית. הם שיקבו חלוקת שלל שלטונית בין זהויות גוש הימין, והיו למעשה מרשם לקרב הסופי על השליטה במדינה, קרב מתוכנן ומונחה בידי רשת כהלת. ההסכמים נועדו להפוך את מפעלי הזהות של גוש הימין למפעל הזהות המדינתי, הלאומי, תוך פירוק מוחלט של מוסדות הדמוקרטיה הליברלית שהיו סמלה המרכזי של הזהות הנגדית. נאום יריב לוין שימש כנקודת מעבר קריטית מרמת הסכסוך בין הגושים למצב של מלחמה. מלחמה בהקשר הזה פירושה הפעלה טוטלית של אלימות במטרה להכניע ולהחריב את הצד השני. בניגוד למלחמה קונבנציונלית, האלימות שהתנהלה במהלך חורף וקיץ 2023 לא הייתה קינטית, אלא הייתה אלימות פרקטית, מעשית. הפעלת כוח הרוב הקובע באמצעות חקיקה, מדיניות ושימוש במוסדות המדינה על מנת להכריע את הצד השני. הזהות שאין לה שם, שחשה כאורך חייה וקיומה במדינה, מצויים תחת איום ממשי, מצא את עצמה עם הגב לקיר. התוצאה הייתה גל עצום של התנגדות ציבורית, מוצדקת ונרחבת. כך החלה שרשרת האירועים שהובילה לחורבן חברתי וחלוקה עמוקה בתוך החברה הישראלית. מציאות דיסטופית שאיש לא צפה. הכישלון הציוני הגדול. אם כן, ההחלטה האומללה של בן גוריון וחבריו, שכונתה פשרת הררי, שלא לכונן חוקה מוסכמת בישראל, הייתה נקודת מפנה גורלית בהיסטוריה של המפעל הציוני. כבר ציינו כי האתגר הראשי והייחודי שעמד בפני המפעל הציוני היה אתגר בינוי לאום, חברה בעלת לכידות וקוהרנטיות פנימית שמסוגלת לשתף פעולה, אבל בתנאים בהם הלאום היהודי המדומיין רחוק מלהיות ישות לכידה וקוהרנטית, והוא למעשה מקבץ של רשתות מוסדיות שונות זו מזו ואפילו קונפליקטואליות. עד לפשרת הררי התמודדה הציונות עם אתגר הרב זהות שלה בצורה יחסית מוצלחת. הציונות הצליחה לייצר מוסדות שבהם לקחו חלק והשתתפו כל הזהויות ושיתפו פעולה למען מטרה משותפת, הקמת המדינה. כך למעשה פתרה הציונות את בעיית הרב זהות על ידי בניית מוסדות פדרטיביים המכירים בשונות בין הזהויות ורואים בלאומיות ברית בין זהויות שונות ולא יצירת זהות אחת הומוגנית. פשרת הררי העבירה את מערכת ההפעלה של היחסים בין הזהויות ממצב של שטאפ למצב של סכסוך. היא מסדה דמוקרטיה המבוססת על תחרות פרועה לשלטון ומשחק של מנצח לוקח הכל בין הזהויות. התוצאה הייתה סכסוך זהויות היסטורי שאחראי במידה רבה למבוי הסתום הלאומי בו אנו נמצאים גם היום. סכסוך הזויות היהודיות הגדול שיתק את היכולת של המפעל הציוני להתמודד עם אתגרי היסוד שלו, והחזיר את הציונות לנקודת ההתחלה שלה. אוסף קהילות מפוצלות ולעיתים מסוכסכות, נטע זר בסביבתן, סובלות מסכנה קיומית בביתם ומאנטישמיות בתפוצתן. על המחיר המפורט של דמוקרטיה של סכסוך, נרחיב מאוד בפרק הבא.